סימה רשפה, אף הפי שאדם שומע כל התורה כולה בכל שבת בציבור, חייב לקרוא לעצמו בכל שבת פרשת אותו השבוע, שניים מקרא ואחת תרגום, אפילו עטרות ודיוון. וילמד הפרשה בפירוש ראשי חשוב כמו תרגום, וירא שמיים יקרא תרגום וגם פירוש ראשי. מיום ראשון ואילך חשוב בשתי פרשיותיו עם הציבור. נצבע ונמוחר שישלים אותה קודם שיוכל בשבת. אם לא ישלים קודם אכילה, ישלים מאחר אכילה עד המנחה. ויש אומרים עד רביעי בשבת. ויש אומרים עד שמניע עצרת. יכול לקרוא את הפרשה שני מקרא ואחת תרגום בשעת קריאת התורה. ולמדי תינוקות אינם צריכים לחזור ולקרוא את הפרשה בשבת. אין צריך לקרוא פרשת יום טוב, וכן אין צריך לקרוא את ההפטרות. בכל מקום נהגו לקרוא את ההפטרה, בשבת של חתונה יהיה הפטרה של שבת, ולא שוס אסיס. כן, בגמרא, במסכת ברכות דף ח', לעולם ישנים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. כלומר, הוא לבד מה שאדם שומע ביום שבת. בפי השליח ציבור את קריאת הפרשה שומע אותה מתחילתה והצופה אפילו אחי כל יהודי צריך שהפסוקי הפרשה פסוקי התורה יהיו שגורים בזה שידע מה המצווה הזאת מה המצווה הזאת כל ההיום של התורה כל מילה ומילה מלאה קודש. הרי הגמרא אומרת בברכות כף א' מילה ומילה שצריך לברך ברכות התורה שלא אמר כי שם השם אקרא אבו גובל אלוהינו. מה זה כי שם השם אקרא? אומר שם המהרש"א פירושו שכל הפסוקים כולם הם שמות של הקדוש ברוך הוא. כי שם השם אקרא הוא קורא באמת בתורה אבל כולם מלאה שמות של הקדוש ברוך הוא. ראשי תיבות, סופי תיבות, עמי תיבות. אז אבו גובל אלוהינו צריך לברך בכל התורה. אז מה למדנו מכאן? התורה כולה שמות של הקדוש ברוך הוא. וכך כתוב באמת בזוהר הקדוש וראית כולה שמה וקדשה בריחו. כל התורה כולה, כל מילה כולה היא או בראשי תיבות, או בספרי תיבות, או בגימטריה, או כיוצא בזה רמוזה של מה שהקדוש ברוך הוא. ובכוונה הקדוש ברוך הוא כשנתן לנו תורה לעמי ישראל כתוב אין מקדם מאחר בתורה. פעמים שיש איזה פרשה אחת צריכה להיות לפני חברתה והתורה סדרה אותה בהפך. למה תעשה ככה תורה? תעשה את זה, איך אתה עשה את זה? בכוונת החילה, לו הייתה התורה ניתנת כפי שצריך להיות עפי הסדר, היו אנשים יכולים להחיות מתים על ידי קריאת פסוק אחד מהתורה. יש אנשים שהשתמשו אחר כך בזה שלא בצורך. אחי, אם אתה יכול לצאת לנהל עלומות במידת התורה כפי מה שצריך, אז לכן בדירו את הפסוקים, למעלה, למטה. כאן בכל אופן, יקולה עדיין שמוש של הקדוש ברוך הוא. ולפיכך, כמה חשוב שבו אדם ידע את הפסוקים של התורה, לא רק שיקרא אותם בתוך הספר, כדי שישמעו אותם, שידע אותם. הרי משם השורש בכל ההלכות שבתורה. כל מה שיש לנו הלכות, כל מצוות שיש לנו, בתים, בתי בתים, אבל היסוד פה, השורש, זה בתורה, חושב של תורה. כל יהודי היה לשמור את פסוקי התורה, לדעת אותם בפיו. בלבד מה שהוא שומע ביום שבת, זה טוב ששומע ספק, אבל זה מספיק, זה כל שניים יקרא ואחד תרגום. כל אחד לאחד בעצמו יקרא שני פעמים את הפסוק, ואחר כך יקרא את הפסוק של התרגום. אם לא יכול לעשות כך, מתבלבל, פעם קורא פסוק של מעלה התרגום, פעם קורא עובר במטה, אז יקרא את הפרשה כל קטע בקטע בפני עצמו. או כל קורפה, או אפילו את כל הפרשה כולה יקרסה פעם אחת, ואחר כך עוד פעם, פעם אחת, ופעם אחת תתרגום. בפרט אדם שהוא עסוק מאוד ועוד לא אפשרות, יכול גם כן לעשות את זה, יכול לקצר לו את הזמן. או שיקרא את זה יחד עם החזן, החזן קורא בתורה ביום שבת, הוא קורא את זה מילה במילה, מספסוקים. יוצא לו כמו פעם אחת שהוא קרא מקרא אחת. ועוד פעם יחזור לקרא את הפרשה עוד פעם מקרא, ואחר כך עוד פעם אחת תרגום. צריך כל אחד ואחד לא להשתמש מהדבר הזה כנדיל, גמור. זה היה פסוקה בגמרא. גם ככתוב שם הכל, המשלים פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. זוכר לארכות ימים. ימיו ושנותיו. מה זה ימיו ושנותיו? לא רק שיראו אריכות ימים, שיראו ימים שיש בהם טובה, שיש בהם ברכה. ושמי אדם שמי אריכים עולים כל המילים עומים, מסורים, בצרות, וצער. מי קשמים שמים אומן בשנותיו? שם יש בגמרא בשבת כל פה, כל הזכאים אשר יאריכו ימים אחרי יהושע. לא כתוב יאריכו ימים, כתוב, ובגמרא ימים יאריכו, שנים לא יאריכו. כשאדם היו שבו טובים במיוחד, בשמחה, בתענוג, ופחים עולים בשנים, כל יום כמו ששמחה, חנובה, ואם לא, חס ושלום בהפך, כשמסתובבים בתוצעת, אפילו השנים נהפכים להיות ימים. השם כתוב, זה כלים שחיו אחרי יהושע, בעיני שהוא מהשמיים, כשעשו בגולה ליהושע, לא עשו אותו כהלכה. יהושע שהיה כמו משה רבנו, כל אחד בדורו. נכון, פני משה כבני חמה, פני יהושע כבני לבנה. אבל יהושע בנו, הוא היה גדול הדור, לא היה כמוהו. הוא היה הגדוש בעם ישראל. היו צריכים להחכום אותו בפתירתו, ועשו כך. הנה הוא כל כך ספור גדול בחזות כמי שצריך שמגיע לו. לכן כתוב, התמרו אותו בצפון הרגעש. אמרו זה הרגעש, ובאמת שגעש עליהם הרג, ההר, לקבור אותם תחתיו. ראה שהם תחסים בלי כפידה, בלי הספק כראוי, בלי בחיות כראוי, געש עליהם ההר לקבור אותם תחתיו. שלמה כל מי שמתעצל בהספדו של חכם, ראו בקורו בחייו. זה הגמרא כל זה שם בשבת קופה. אבל גם אחר כך שירוך ימים, שהקב"ה סלח להם, אבל לא מצאו ימים של טעם. היו ימים של צער, ימים של ניסיונות, ימים של חוסר כל, עוני. לכן כתוב, האריכו ימים אחרי ישוע. ימים האריכו, שנים לא האריכו. כשאומרים משלימו ימיו ושנותיו, פירושו ימים שיש להם גם שנים, שימצא טעם בחיים שלו. לא סתם ימים, איכות ימים סתם, שחס ושלום עוני ומחסור כעושה לזה. על כל פנים זה אנחנו לומדים שכר מה שנותנים בעולם הזה, וכאלה כן את העולם הבא. בן אדם שמשלים שני נקודה בקרא ואחת תרגום. מרן כותב, גם פירוש השיר חשוב כמו תרגום, יש לו מעלה כמו תרגום. כי עכשיו נגמרנו, לא כל אחד ואחד מבין סיבת התרגום. לא אצלך, המקרא הוא יותר סגור בפירו מאשר התרגום. לכן אם קורא את פירושו של השיר, הוא מסמיד כל פסוק ופסוק דבר דבר על אופניו. לכן חשוב כמו תרגום. אבל המקובלים לא נוח להם בדבר הזה. אומרים, התרגום זה הלכה ממשים בסיני, ירד כאילו בין השמיים. ולכן לפי דעתם של המקובלים צריך להיות התרגום חוק ולא יעבור. אם אחד יש לו זמן מסומסם, יכול לקרוא או ראשי או תרגום. מה עדיף? המקובלים אומרים שיקרא תרגום, להתוותר על ראשי. יש גם פשטנים לא אומרים כך. מרשל, פשטנים היה אומר לא, אתה צריך שיקרא ראשי ולא יקרא תרגום. כי תרגום הוא לא יבין בכל וכל, מה יחדש לו? אבל ראשי הוא מחדש לו באורי המקרא. הטענה של המקובלים היא גם ראשי עצמו לא פירש כל פסוק ופסוק, לא כל מילה ומילה. זה דבר שיש לו משהו לפרש, אז פירש. יש פסוקים שבכלל לא כותב עליהם כלום ראשי. לכן, אלו ואלו דברי אלופים חיים. אדם שהוא ירא שמיים, יקרא גם פירוש השני וגם תרגום. לכן כתב מרן, אדם שהוא ירא שמיים, יקרא תרגום וגם פירוש השני. אומר בחיים פלאצ'י, בסופו כף החיים, מי יכול לומר, אני לא רוצה להיות ירא שמיים, מספיק לי אחד. מה אתה לא ירא שמיים? גם מי אתה ירא? אחרי אולי אם הוא כתוב בראשונה ארוך ירא שמיים, פירושו כל אחד, כל יהודי צריך להיות ירא שמיים. אז לכן צריך לקרוא תרגום פירוש השני. ובאמת שיש מעלות רבות ומפגמות בלימוד של פירוש השני. לא נקל בהליך הפירוש השני, הוא מפרש עצום. הלא ידוע, לבריתם, עליו שלום, היה בן ביתו של ראשי, היה חכם גדול, מפולפל עצום. ראשי פירש את התורה, חמשה חמשי תורה והתנ"ך, וגם פירש את התלמוד. הוא אומר, פירושו של ראשי, מוסבי, ראשי, אני יכול לפרש על התלמוד. אבל פירוש ראשי שכתב על התורה, לא אני ולא גדול ממני יכול לעשות פירוש כזה. פירוש כזה, רק מי שיש לו רוח הקודש יכול לעשות פירוש כזה. גם הרב חיים מביא מהספרים שראשי צם 613 תעניות כדי שיזכה לקרוא על המטרה לפרש את התורה. ולכן זכה שהפירוש שלו שהתקבל בחוץ לארץ ישראל, יותר מכל הפרשנים. לא אבן עזרא ולא הרמב"ן ולא כמה, כל הכבוד לרמב"ן, אבל פירושו של ראשי זה חד וחלק. לכן כל יהודי בשמיים ישתדל לדעת לקרוא את פירוש השיעי, לדע הרבה מקראות, בפרט פרשת ויקרא, פרשיות של ויקרא, ששמע הרבה מצוות, פרשת קדושים, פרשת החלומות, חלומות קדושים, אמור, והר בחוקותיי, מלאים זיון בקרב, מלאים טעמי המצוות, בכל דבר ודבר דבר על אופנם. ומזל לקרא אותם, לדע הרבה חלום מזה התורה. אם לא כמו שמלקט גלגלים פה ושם, אבל כשאומר על הסדר פירוש השיעי, יודע פירושי המקראות, יודע מה זה עשה, מה זה תעשה, כל הדברים האלה, אני חושב, גם הכנסות עשה, שעשה מסות לא תעשה, אם אדם לא ילמוד את כל הדברים האלה, ויביא אותם על בניין, הוא קורא ככה את הפסוק, אבל הרבה פעמים הוא מביא אותו על בניין, כשהוא לא מביא את ראשי, ממש פוקח לו את העדיים שלו, מאוד חשוב לכל פירוש השיעי. גם בספר שלוש השבועות בן ציון, היה אומר שהוא היה מבהיר את תלמידיו שלא יעברו עליהם, יעברו עליהם שבוע בלי לקרוא פירוש השיעי על התורה. כי הפירוש השיעי הזה, כמו שאמרתי, הוא מסוגל גם כן להחזיר באדם ידיעת התורה, אהבת התורה, הכל. עכשיו, אדם שהוא סובל, לא, אני לא רואה בעיניים שלו. הוא רוצה לקרוא שלא יקרא בחד תרגום. הוא לא יודע לקרוא בעל פה, לא יכול לקרוא בעל פה. ועוד, זה מי שבכתב, ואתה רשאי לומר בעל פה. מה יעשה בשביל קריאה שלא יקרא בחד תרגום? כתב בתשובות על הדבר, לכאורה יותר טוב אם יכול שישב על יד מישהו שקורא שאני מקרא בחד תרגום, יאזין, נשמע, ויתקן בזה שומע כעוני. אבל אחר כך הוא אומר, אם הוא לא מצא במקד, לא מצליחים אותו ללכת לחפש אחד שיקרא בפניו כדי שיעשה לחובה שאני מקרא בחד תרגום. לכן אם הוא רוצה להתעסק באיזה משתנות שאפשר לקרוא אותם בעל פה או ברעיתות, נקרא מה שיוצא. זה לא חובה שיקרא שאני מקרא בחד תרגום. זה תשובת הרמב"ן. ושאלה תרגיל, לכאורה הוא חולק על זה. הוא אומר, אדם שלא עלינו שהוא אבדל. הוא נולד פקח. גם שומע, גם מדבר. אחר כך מסכן חלה באיזה מחלה בפה שלו עשו לו איזה צורח. ולגמר, משתק, לא יכול לדבר. אז זה יגיד, מה יקרא שאני מקרא בחד תרגום? צריך לראות בהרהור. לא יכול לקרוא את זה בפיו, לא ישמע קולו, אין לו קול. הוא עולה, אז מה לעשות? אז הוא אומר, בשביל שאני מקרא בחד תרגום, הוא לא מדבר. הדבר בשביל להגיד קריאת שמע. בקריאת שמע כמלן, השמע לאוזניך מה שאתם עושים בפיך. אם אדם לא מנענע בשפתיו, אלא אפילו ככה חושב במחשבה, לא שווה, הרבה לא כדי בזמן. ככה מסתכל לך, כדי לעצור בפוסקים. בפרט בקריאת שמע כתוב בדיברת אדם, צריך לדבר. אבל אם הוא חושב ככה במחשבה לבד, אין כאילו לחובה של קריאת שמע. אז הרב שהגעת לי אומר, חייב לחפש איזה בן אדם, שעדיין לא יוצא לחובת קריאת שמע, שיקרא לו את קריאת שמע, ויצא בגיל שומע כעוני. כמו שהוא בעצמו לא יכול מסכים לדבר, אבל הוא חייב במצוות. בפני שהוא לא חרש שאמרו בחכמים, שהוא לא שומע ולא מדבר שפטור מהמצוות. חרש לדברו בחכמים, לא שומע ולא מדבר. כמו שנולד, בשעה שנולד מסכים, נולד שהוא לא שומע. נולד לא שומע, חרש נולד, אז אחי לא יכול, במילה לא יכול לדבר. ותוצאה הוא מכוח שנולד בחרשות. החרשות גורם אותו שהוא לא שומע קולות. אז לכן, ממילא הוא לא יודע לדבר, הילד איך לומד לדבר? כשהוא רואה שאנשים מנעים את השפתיים שלהם, מוציאים את הגוי, אומרים לו, כך מדברים איתו, אז לאט לאט הוא מתחיל לחכות אותם, לאט לאט. בתחילה מתחילים לתיאוריות ככה פשוטות, אחר כך לאט לאט, הולך מחי וחי, הוא מדבר, אז עכשיו הוא מדבר. אז אם שהוא חרש, בכלל לא שומע קולות. ואם הוא לא שומע איך הוא חלה אחר כך לומד לדבר, לכן טבעי הדבר, שהאדם שנולד חרש הוא גם לא מדבר. לכן חכמים קוראים אותו חרש. למה לא יגידו אדלם? מפני שהתוצאה של החרשות שלו גורם לקרוא גם כשהוא גם אדלם. זאת אומרת, זה בדרך כלל, ואני כחרש לא אשמע, הוא חייב להיות תחתיו. משמע, האדלם זה שייך לדיבור, שתיקים מדורי. אבל כדי שהוא נולד חרש, במילה התוצאה מזה הוא גם אדלם. לכן חרש אמרו חכמים שטן, לא שומע ולא מדבר. שנולד חרש. אבל אדם שהוא נולד ברוך השם בסדר, היה שומע, והספיק ללמוד, לקלוט את דיבור. אחר כך נסוע חלה, יכול להיות שחלה ונעשה חרש, שהוא לא שומע, אבל עדיין הוא מדבר, כיוון שלמד כבר שפת הדיבור. או להפך, יכול להיות שעשו לחסו שלא מסכים איזה ניתוח בלשון, באיזה דבר, היה איזה דבר שזה טילי בפה שלו, ועל ידי כך נשתק, הוא לא יכול למסכים לדבר. אז זה חייב בכל המצוות שבתורה. בין שהוא לא שומע לבד, אבל מדבר, בין שהוא מדבר ולא שומע. בין שהוא לא שומע ולא מדבר. בכל אחד מהם, דיבוק תקף לכל דבר. חייב בכל המצוות שנאמרות בתורה. רק חיירי שהוא לא שומע ולא מדבר, זה בטוב בכל המצוות שנאמרות בתורה. יש מחלוקת בפוסקים האחרונים, בדורות האחרונים, למשל, במאה השנה האחרונה, פתחו בתוספת של חרשים לבנים. יש אנשים שפדגוגים, פעלי מקצוע, ומדגים אותם איכשהו, אומרים לי, נוצאים איזה היגוי. לא היגוי מלא, אבל אומרים איזה דברים. אז יש מבינים את השפה שלהם, על ידי גנוע בשפה, כל מיני דברים. אז והם פקחים, חן משאת עצמם יכולים להיות פקדים, יכולים לכתוב, יכולים לעשות כל מיני דברים. הרבה מהם עושים פקדים, מרוויחים כסף והכל. אבל רק לא מדברים, לא שומעים, אבל על ידי התנועות שעשו בפניהם, גם לא משיבים על ידי תנועות. יש אנשים שמורים את זה, על המקצוע כאלה, ובאים. אז מה דיון של האנשים האלה? האם דינם שחייבים במצוות או פטורים מהמצוות? רבותיי, לא מדברים באנשים שכאלה שקשו במסגרת של בית ספר, בלבדו אותם, וחניכו אותם. אז אין להם לכאורה, הם אין להם כמו אדם שהוא שותה, שהוא פטור מכל המצוות שבתורה. וזה הסתפקו בלי סופר האחרונים. יש שאלות תשובות שלד סופר, זה נכדו של הגמר חתם סופר, שהוא מהראשונים שהלכו בקירו לבית הספר האלה, וראו נערי ישראל, בנים של יהודים, שלובדים בשקטה, והם מתקדמים, הולכים לחייר חיים, נעשים אחר כך מקבלים פנסה, יש להם הכל. אז הרב מסתפק מאוד, כשראה, שברוך השם, מי שהם פקחו, טוענים כל דבר עבור לו, אז לכן הרב מסתפק, אם לא חייבים להניח להם תפנים. לא יברכו, הברכות לא מעכבות, אבל אפשר לכאורה להניח להם תפנים, למה יבטלו מצווה של תפנים? וכן לחנך אותם על נפשי בנת המצוות, שלא יחללו שבת וכל אותם מבורים. אז הרב יעץ למנהל שבית הספר, שתנאים שניח תפנים בכל יום. אפילו שיש בזה קצת תוכרה רעותה, אם הם דילות כמין שוטה, אסור לתת להם שניחו תפנים. לא יזהרו בקדושתו של התפנים, והתפנים הם מאוד צריכים קדושה, צריך טהרה, כמו שמרנו שלא יפיח בהם, שלא ישן בהם. אבל בכל זאת, הרב קבע עליו את הסיכון הזה, והורה למנהל שיניח להם תפנים. מה היה מנהל שמיים? אז כך היה, באמת היו מנהלים להם תפנים. אם כן, אבל שאני לא שמעתי בלכות ומעקרות. אז גם כן יש בעיה בעניין, למשל, לעשות חזרה לצריך אותם במניין, את האנשים האלה. גם זו בעיה. למשל, דין שאני חרש, לא משומע ולא מדבר. לא מסתרף במניין. זה לא כדין שוטה. זה לא מסתרף במניין בכלל. נגלשים תוך בלי ישראל, ולא ישראל שפעים דעת. אבל זה מתכהד או דעת, לא מסתרף במניין. אבל משאין כן חרש, שהוא לא שומע, אבל מדבר. או אדם שהוא אליל, שהוא לא מדבר, אבל לא שומע. כל אחד מהם מסתרף לעשרה. מגרשים סופר, למה זה רק פקיח לכל דבר? אפילו אומר, הוא לא שומע, עומד רחוק, הוא יושב רחוק, והחזן, כשהוא אומר, ברוך את השם חונן לדעת, הוא לא עונה עמיק, הוא לא יודע, הוא לא שומע שמה חונן לדעת, אז לא עונה עמיק. אין בכך כאילו. כמו מגרשים את הזמן ישראל, כל בי עשרה ששיטה שריעה. ויש את זה, הוא חייב במצוות, זה לא כדי כל אחד מישראל. לכן הוא מסתרף בעשרה. אפילו שהוא לא המאמין, לא העניין עקב, העקב שיש שם כבושה, יש שם שכינה. אז לכן מותר לומר, מה שכתוב בשולחן ערוך, שאם לא עונים תשעה אחריו ומאה, אז כאילו ברכה לבטלה. לא דווקא ברכה לבטלה ממש, כאילו ברכה לבטלה. זה כשיש בשעת לפני בנפש, בחצפה, זה מדבר עם זה, וזה מדבר עם זה. ולא שומעים ולא מקשיבים, זה רשעות. אבל זה מסכן לך משהו האנוס לא המאמין. לכן מסתרף עשרה, אומרים קדים, שאומרים קדושה, יחד איתו. כל אחד ואחד מאלה, או שהוא שומע ולא מדבר, או שהוא מדבר ולא שומע. כי זה לא כפקח לכל דבר, כך עושה מרן. אבל עכשיו, האנשים האלה שאנחנו אמרנו שחונכו בבית ספר, הם לא שומעים ולא מדברים. הם חירש אלים, כמו שאומרים היום. אבל הם לומדים בבית ספר, ומנהיגים אותם, עושים להם תרבות, אחר כך נוסעים, כל אחד מהם חי נושא את עצמו, מרוויח כסף, וכמה כמה כאלה הם פקחים. הם עובדים בסדר, ועושים להם כל מיני דברים, מה שעושים, עושים הכל מלאכתם בסדר. אז צריך לחנך אותם בתורה, צריך שיתחייבו, שישמרו מצוות, שישמרו שבת. אם אנחנו יכולים להנחות אותם, להזיז אותם, זה מצווה לעשות דבר כזה.
הקופנים יהודים מסתלפים ומניעה אין זו בעיה. נותן לי, אולי זה כל מה שהרב אמר להם שאני רוצה פנים, מכוח ספק. לא מפני שברור לו שאני רק פנים פקחים. אולי הדין של רבותינו לא ישתנה. חכי אמרו, לא שומע, אבל לא מדבר, דינו כדין שופט. אז בכל זאת, לגבי תפילין שאני יכול לצפי נקבע שזה רוצה לעשה מן התורה, אז לא רוצה לפתור אותם מזה, או לשמור את השבת, או לרגול מזה. אבל לצרף אותם למניין, והחזן למשל אומר חזרה, מתאומה שהוא לא מסרף למניין, כל ברכותה לא מטלה. כמובן זה לא תדמה, זה כמובן שזה לא כדין שופה. ספק לכל הפחות, מזה ספק לא יצאנו. לכן אני אמרתי, יצרפו אותם למניין, רק לאמירת קדיש בלבד. אבל בשביל לומר חזרה, לא לעשות חזרה, כי יש ספק ברכות להקל, אבל מותר לומר תפילה בקול רם. זאת אומרת, אם זה תפילה, כמו שעוד כשיש בשעת הדחק, שהזמן דחוק, אז הוא אומר את התפילה בקול רם, והוא אומר קדושה, כך הוא כן, יצטרפו אותם, זה כלומר קדושה. כי אין עושים ברכות לבטלה, כולם אומרים לך זה בחזר, אין בזה שום דבר. והחזן עצמו לא חוזר עוד פעם את התפילה, אומר לו שאתה תפילה. רק מה יש חשש, שפסק, נשאולי קדישה, לא כל כך דבר חמור כמו עניין שברכה לבטלה. לכן כדאי הוא הגאון בעל שד לצופר, לסמוך עליו, לצרף אותם כשאין בלילה כמובן, אם יש להם מאחר וזה יותר טוב. אבל כשאין, וזו מהעשירים מה שיש להם, אז יצרפו אותו רק לגבי נאמר קדיש, או לומר קדושה לגבי תפילה אחת, אבל לא יגידו חזרה כדי שלא יכנסו לחשש את הברכות להגיד. כן, זה שאמרנו עכשיו, לגבי אם חייב לשמוע במישהו אחר. אדם שהוא עולם, אז אמרנו צריך לבטות את הדברים. הוא חייב בכל המצוות. הוא עולם, אבל הוא שומע. אז לכן עדיף שיקח מישהו שיקרא לו למשל קריאת שמע. כי אם הוא יקרא קריאת שמע, הוא רק מהרהר. מהרהר בלבו זה מה אין כלום. והוא רק כתוב בזמה, וכתוב בדברת אבא. לכן כותב בספר שהגעת עליה, הוא מוסיף עוד דבר, באמת הרמב״ם פסק, הרמור כדיבור זמן. אפילו אדם שהוא מהרהר חושב איזה דבר כדיבור זמן. כל הפוסקים חוקים על הרמב״ם. הרמב״ם והסמד בדבד, בדעה אחת, אבל כל הפוסקים כולם חוקים עליהם. יש למשל קודם כל ראשים, תוספות, הרמב״ם, הרשב"א, הנכבה, הר"ן, המאירי, כולם חוקים על הרמב״ם והסמד. בסוגרים הרמור לאף כדיבור זמן. וכן עכשיו, כשהוא ירהר, יחשוב לו קריאת שמע, כיוון שמסתובב לא יכול לשים בפה שלו, אין לו קול, לא יכול להשמיע לו אוזנו כלל. אבל כתוב במשנה, קרא ולא השמיע לו אוזנו, יצא, ככה לך. יש מחר כתוב, מי יודע רבי יוצא, אמרה לך יצא, כך פסקה גם כן הגמרא. כיוון שההלכה שיצא היא לחובתו אפילו שלא השמיע לו אוזנו. אז מה בכך? ניתן לו לעזור מזה שאיפה, אם אני אמעט לשפתיו, מה, זה בעיה בזמן לשפתיו? רק הוא לא יכול לשמיע לאוזנו, אז לא יש, קרא ולשמיע לאוזנו, יצא. מה גם שהגעת ראיין, נגיד את המספר שבודו הלקט, שאומר, כל הראוי לבילה, בילה, אין בילה מעכבת בו. שאין ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. זה כלל יש בתלמוד. כל דבר שאדם הוא ראוי לעשות אותו, ולמוד בדעבד יצא. בדעבד יצא, שזה לא מעכב. אבל מצב הוא בדעבד יצא, כשהוא ראוי לעשות את זה, אבל לא עשה. אבל אם הוא בכלל לא ראוי, זה יותר גרוע, אפילו בדעבר זה יתר. שם הדמרה מדברת עניין מנחות, מה זה בילה, מה זה בילה. כתוב מלחה בנורה בשמן, אדם מגיע מלחה, מביא עליו עד 60 עשרון, 60 עשרון, כל עשרון זה העומר עשירית היפה הוא. עשרון זה קילו 666 גרם, זה שיעור של חדה. ומחל אומר, הרי עליי עשרון, זה מנחה, והוא יהיה מקריב אותו קורבן מנחה. עד מתי? עד 60 עשרון, יכול היה להם כלי גדול בבית המקדש, היה מחזיק 60 עד 60 עשרון, היה אפשר לבלור אותו, לבלור את המנחה, מנחה בעולה בשמן. אבל אמר 61 עשרון, הוא עשיר גדול, ורוצה לעשות סוגרס אחד 61 עשרון. אז צריך לעשות את זה בשני כלים, אסור לעשות את זה בכלי אחד. הגמרא אומרת, מה יש? במשנה כתוב, אם לא בלע על כשר, אם אחד לא עשה בעולה בשני, לא בלע אותה בשני. הביא ככה כמו שהוא הוגש אותו על מים, בלי שני, גם כן נקרא שם במלחה. אם כדם אתה אומר, צריך דווקא להביא את זה בשני כלים. נעשה את זה בכלי אחד. אי אפשר שם לגמור אותו בתוך כלי אחד בשני, שיהיה בנוי יפה בשני. זה לא מעכב, על כמונה, אם לא בלע על כשר. בשבעה הגמרא, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. כל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו. בפירוש, כל שהוא ראוי לבילה אפשר לבוא אותו בכלי, שם אותו בידי, שאפשר לבוא אותו. שם למשל 50 עשרון, 40 עשרון, אפשר לבוא אותו בפנים. אם לא בלר, קשר. אם בילה מעכבת בו, בלעבד, אם לא בלר, קשר. לחד חגה, כתוב מחד בילה בשמן, כאילו כתוב בבלתה. כתוב בילה בשמן, שכן בילה בשמן. משמע שזה לא בעקובה. לכן, כיוון שלא צריך לעכב, לא מעכב, אם לא בלר, קשר. אבל מה שאין כאילו, אי אפשר בכלל לבוא אותו, שם אותו בכלי כזה, כל כך הוא מקומט, מלא כבר עד למעלה כמו אותם, ואומר אם לא, הכל ישפך בחוץ. אז זה אין ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. לכן, לא, לא בלב, פסול, לא שווה כלום. כי זה כלל להרבה מקומות בתלמוד. כמה זמן פעמים, הגמרא משתמשת בזה. כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. כל שאין ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. כבר השתמשה בזה בהרבה עניינים. אז כאן גם כן, אדם למשל שהוא בריא, ויכול להשמיע לאוזנו, אדם מבין, יכול להשמיע לאוזנו, וקרא קריאת שמע ולא השמיע לאוזנו, אלא נענע בשפתיו ולא השמיע לאוזנו, יצא אל החבטה. נאמן, הוא ראוי לבילה, יכול להשמיע לאוזנו, לא השמיע, אבל יצא, אין דבר, לא מעכב. אבל שאין ראוי לבילה, הוא בכלל לא יכול להשמיע לאוזנו, מסכן אלוהים, אין לו קול. אז הוא מלא, בילה מעכבת בו. אז מה יעשה? וכל זה כותב שבודו הלקט. אז מה שגעת לו ואמר? לכן יקרא לאדם אחר, שיקרא לו קראת שמע, והוא יעזים וישמע, כמה לה שומע כעונה. שומע כעונה, כשזה שומע, מקבל לרצור אותו אחרי לחובתו, ומקבל על דבריו, על מילה במילה כמה שהוא אומר, אז כאילו הוא בעצמו קורא קראת שמע. שומע כעונה. אז לכאורה, גם בעניין שלנו מקרא בחתרמון, ובו בעצמו מסכן עדן, בו אחר לוקח שלנו מקרא בחתרמון, מצווה שיחפש לו מישהו שיקרא לו. כמו שאני אומר בשונא, הוא אומר גם כן ביותר ובאמת. אין לי חושב בזה. זה השונא, הוא לא רואה מסכן. הוא לא יכול לקרוא, יש לנו כלל חסיקה וחתרמון בעל פה. הוא לא יודע את הכל בעל פה. אז צריך מישהו שיקרא לו. אז הוא מבקש רחמים, הוא מבקש מאיזה אחד, הוא מבקש ממנו תורה, תבוא תוספות איזה חובה שלא מכלל וחתרמון, כדי שיזכה להלכות הלין, מהראשים הוא אומר בשנותיו. אז זה עדיף שעשה ככה, אפילו אחי כותב הרב הרדב"ז עליו שלום, רבי דוד מזמרה, שזה לא בעקובה, בעניין של המקרא והחתרגום, כיוון שזה חיוב דרבנן, לא מדאורייתא, לכן לא מוצא תקף מיד איזה אחד שהוציא אותו לחובה, אני אשלח המנה פתרת. אבל בשקר בקריאת שמע, זה מדאורייתא. לכן חייב לחפש, גם בבוקר, גם בערב, חייב לחפש אדם שתמיד יקרא לו קריאת שמע והוא יעלים ביותר. אם הוא עודד למשל, כמו שאמרנו, לא יכול להשמיע לאוזנו, בילה מעכבת בו, אז לכן צריך שיביא מישהו שאומר, לבקש אותו, שיקרא לו קריאת שמע בקורא, ויוציא אותו לחובה. אפילו שהוא קרא כבר קריאת שמע, הוא התפלל לבד האיש הזה, כמובן, בכל הברכות כולנו, אף על פי שיצא מותי. לפעמים שהוא כבר יצא לחובתו, יכול עוד פעם לחובה ולקרוא את זה, ויוציא אותו לחובה. שומע כעונה זה לא שייך, אם הוא שומע, מה זה אומר, מה אכפת לנו? זה לא חשוב, שומע ולא, זה כבר שומע מספיק, הוא שומע, כל מי ששומע כעונה, כתוב שם שצריך ראוי שידבר, לא כתוב, כל ששומע כעונה, אז הוא מביא בן אדם, קורא לפניו קריאת שמע, והוא שומע, מאזין, יוצא לחבצה. אני שומע כעונה, אין בזה שום מחלוקת. ובכן, בקרא שלו נקרא בחתרגום, כתבו המקובלים, המקרא צריך לראות אותו בטעמים. צריך לראות אותו בטעמים שלו, טעמי המקרא. טעמי המקרא זה דבר נסגר, דבר חשוב מאוד. לא כמו שאנשים חושבים שזה לא מעכב הטעמים. טעמים של המקרא זה חשוב מאוד. הרבנו הארי כותב שיש ארבעה עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. הביאה. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אצילות זה עולם שהקדוש ברוך הוא השתבח שלו, אצילות. שם הכיסא כבודו של הבורא יתברך. ומטה מזה עולם המלאכים. עולם המלאכים, סלטים וחיות הקודש, זה עולם הבריאה. למטה מזה עולם היצירה, זה עולם הגלגלים, הכוכבים, המזלות, כל אלה שמנהגים את העולם. ולמטה מזה עשייה, זה מקום שלנו. זה עולם העשייה. אז הוא אומר, כמובן, יש דרגה, גבוה מעל גבוה שאומר. אז כרגיים יש טנטה, טנטה, ראשי סבור, טעמים נקודות, תגיעים אותיות. הטעמים הם דרגה של עצירות, למעלה למעלה, מדיותם גבוהה מאוד. אחריהם באים הנקודות, אחריהם התגיל, אחריהם האותיות. תגיל אתם לאים בספר תורה, אותיות שעתנות, שעתנות גט, יש עליהם שלוש, כל אחד ואחד, בנקודה השלישית, היוד השלישית, של שין למשל, יש לה שלוש נקודות, נכון? ביוד האחרונה עושים שלוש תווים, זה נקרא שמות תגיל, זה כמו כתרים. כתוב שם כשבא משה רבינו אצל הקדוש ברוך הוא ראה אותו קושר כתרים לאותיות, אלו הם תגיל, תג זה כתר, וגם בערבית אומרים תג, תג זה כתר, כך פרשו תג זה מלכה מקודשת, בגמרא בקדושית בקיוד, אז גם כן תג פרשו כתר, אז קושר כתרים לאותיות, לכן בספר תורה יש התגיל האלה. אז התגיל נכתבים, האותיות נכתבים, האותיות הם עולם העשייה, התגיל הם עולם שלמעלה ממנו, שהוא עולם היצירה. עולם הבריאה זה הנקודות, ביותר גבוה. ועולם הטעמים זה האצילות, הכי למעלה. אז לכן כל כך חשוב שאדם ידע טעמי המקרא. לצערנו, הרבה בתי ספר דתיים לא מלמדים בכלל טעמי המקרא. יוצא הילד הזה, הוא למד ברוך השם, ירא שמיים, הוא טוב, יש לו הורים טובים. אבל יוצא שלא יודע טעמי המקרא, זה בושה. איך יקרא שני מקרא וחתרגו? יקרא זה ככה בלי טעמים. לא מקיים את המצווה כאחדה. לכן צריך להזכיר לו, אם בבית הספר שלו לא יודעים שם טעמי המקרא, להזכיר לו את המשחכה, להזכיר לו איזו עיניים, חדן, להקיא בטעמי המקרא, שלמד אותו כדי שידע, מחר מחותם, קורא שלנו כמה שני מקרא וחתרגו. כי אני הבנים שלי, כשלמדו בפתח תקווה היינו, שמה למדו טעמי המקרא. בספר חינוך עצמאי, אבל שם כולם אשכנזים, לא למדו טעמי המקרא. אז שכרתי חזן בקיא במקרא, בטעמי המקרא, והייתי משלם לו דבר יום בתמו, שישב ילמד אותם. וברוך השם בני דוד היום, מומחה בקריאת התורה. לא עושה שגיאה אחת, כל הפרשה קורה, כולה אותה בעל פה אפילו. עם הטעמים, עם דקדוקיה, הכל. וכזה תלוי בידו של האב, לא אמר, מה אני אעשה, ככה, מה אני אעשה, יש לך. הקדוש ברוך הוא שאני משלם את הכסף, אדם צריך לשלם כסף בשביל הדברים האלה, זה לא כלום. כשאני אשתבח שמו, ידו מראה והחווה עשירה והפיתוחה ייתן לו כסף כפני. צריך אדם להאמין, כל בזבוזים שאדם מוציא על תלמוד תורה, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו משלם לו. כמו שאמרנו, מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרי ועד תשרי, חוץ מתשרי. תשרי, ראשי תורות, תלמוד תורה, תו תלמוד תורה, שיש שבתות, ראש שלושה חודשים, יהיו גדולים טובים. כל מה שלהם בזריז בשביל הבעל דברים האלה, זה הקדוש ברוך הוא יוצא לנו. זה חוץ מהתקציב. התקציב הוא בשביל לימוד החול. לא בשביל בזבוזים של שבת, שהוצאות של שבת, אורך חודש, ותלמוד תורה, תלמוד תורה, שיקנו ספרים. הסיונדור ידאג, יושים את בית ספר, יושים את בית ספר של הממשלה, שמים בחברם, לא משנה שום דבר. אבל הוא שם אותם בסוכת דוד, אז צריך לשלם עליהם, גם משלמים שכר לימוד, וגם קונה ספרים, כל הדברים האלה. כל אדם שהוא עושה לדברים האלה צריך שידע, לא מכיסו הוא משלם, זה מחשבון לקדוש ברוך הוא. למה הוא יצר עין, בכל וכל, על הכיסח בו, ואתה לא עושה שום דבר. למה אני לא קמסן? שמה זה יהיה קמסן? בהרבה שלא שלך תהיה קמסן? אז לכן כל אחד לא חבודע, יש לו אמונה שצריך לעשות הכל כדי שבניו יהיו באמת מושלמים. אדם צריך לדאוג לדבר הזה. אדם שקורא שני מקרא וחתגו ולזה כמה פעמים אנחנו קוראים בליל שענה רבה או בליל חג השבועות. ואנשים קוראים כל אחד קטע. ושמים מהם, לא יודעים אם טעמי המקרא בכלל, לא יודעים טעמי המקרא. מה זה איזה גריש, מה זה זקת קטון, זקת גדול, שופר הולך אתנח, לא הולכים לשאול את המעריך תלחה, לא יודעים שום דבר. צריך לדבר ללמוד את כל הדברים האלה. וזה מה שמוד בפה ידע. אז ילך, ייקח לו את המצחה, אמר לו, חביב, אני מוכן לשלם לך, תלמד אותי, מה יש? אפילו בגודלו. אם אחד רואה את עצמו למשל, באים מחוץ לארץ, הוא עולה חדש, לא יודע, אבל מה הוא עושה? הוא הולך ללמד עברית, יש אולפן, יש כל מיני דברים. ואם האולפן הזה לא מספק את צרכיו, מביא לו איזה מערב תעשי, משלם לו כדי שיהיה לו אדם. ידבר עם כל אדם הוא אדם, הוא דורך איך הוא לדבר. והוא אדם הזה יש חיה, רוח מלילה. זה מותר האדם לבהמה. הבהמה לא יודעת לדבר, בן אדם יודע לדבר. אז הוא לא יודע לדבר, מה נעשה לדבר בסתמיד באנגלית, לבית תלמיד בצרפתית, מה ידבר? צריך ללמד עברית, זה שפת המדינה. אז ככה גם שפה צריך לראות עצמו שהוא חסר את השלימות הזאת, צריך לראות שאדם יהיה שלם. אז צריך לדעת, טעמי המקרא כמו שאמרנו, כל אחד גם כן ידאג לבנים שלו, לומדים לאיזה מקום שלומדים. יכול להיות שלומדים בסביבה ההיא, אין סוכת דוד, אין סוכת שלמה, אבל יש שם החינוך העצמאי, חצי נחמה. או אין שם, רק ממלכתי דתי, מה יעשה מסכן, אין לו בעירה אחרת. אנחנו נשים את דבר הרע במעותו, זה ככה זה ממלכתי דתי. כי אנחנו נשים לצערנו הרב, לא כל המורים שלא טובים, ולא כל המלכתי דתי כולו מעור אחד. יש יותר משובח, יש פחות משובח. יש מנהלים שהם בעצמם רשעים, רשעים, וסובים אותם מורים. יש מורים בחיילי שבת, כי הקרון שלהם הוא במורה לא דתי, אם מותר להכניס אותו ממלכתי דתי. כך אמר המנהל שלהם, מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך, שאפילו מורה לא דתי ובעצמו לא שומר מצוות, מותר שיהיה מורה במשרד ממלכתי דתי. אז מה יעשה הילד הזה מסכן יראה, המורה שלו שורש פה בשביל הענה, אוכל ושותה כוס זרקות, אוכל בלי ברכה, בלי הצלחה. מה אפשר לדרוש מהתלמיד זה שיהיה אותו מהרב שלו? איך אפשר לדבר כזה? אבל כשאין מקום אחר, מה יכול לעשות בן אדם הזה? אם יכול לשלוח אותם באיזה מקום שהם מלאו, והוא גורם למקום תורה, וואלה ברכה. צריך לעשות מאמץ. האדם לא מן הקהל זוכה שהבנים שלו ילדים מהם נחת שלמדו תורה, שיודעים תורה. וכל בניך לימודי השם ורב שלום בנייך. זה לא מן הקהל. הרבה צריך מאמץ. והזורעים בדמעה ברנאי כתוב. סופו של דבר, הסוף טוב הכל טוב. אז זה כזה שאדם באמת ילמוד וידע, זה בכל הדרכים שאפשר. אם זה קסטות, יש היום קסטות, יש כל מיני דברים. וכל אדם ישתדל שהוא ידע בעצמו טעמי המקרא, וגם להנחיל לבניו, יש גם כן להנחיל לבניו את הדמות של טעמי המקרא. אז יש כותב רבינו הארי, שחשיבות הטעמים חשובה מאוד. זה גם מוסר חזקאל לחזנים. כל חזן חייב לחזור טוב את הפרשה, פעמיים, שלוש, ארבע. תלוי, אם הוא חזן ותיק, לא מצליחים אותו שחזור ארבע פעמים. אבל הוא עדיין בהתחלה בראשית דרכו, חוזר ארבע, חמש שנים, עשר פעמים, עד שכבר למקור יש עמוד בפנים. כדי כשיקרא, הרי עשר טעיות, ויש לצערנו הרבה במקומות, קוראים את זה לטעמים, אחד למעלה ושבע למטה. זה רע מאוד. צריך גם כשאלה איפה זה המקף, המקף אומר הרבה, איפה המעמיק, מעמיק עושה הרבה, יש כללים, יש דקדוק. בהעברת התיבות, לא שלא זה ככה כל מה שהוא קורא. זה גם כשאלה מה זה שבנה, מה זה שבנה, שבטא אותם כעל אחד, וכמו שפת הדיבור ברחוב, כמו שאתה קורא בתוך התורה, אתה קורא בתוך התורה, צריך להיות עם טעמיהם, עם נקודותיהם. אתה ברחוב אומר, הלו, שמע, שמענה, שמענה. אתה קורא שמע ישראל, אתה אומר, שמענה, שמע ישראל, לא יצא לך אבל. צריך לקרוא שמע ישראל, שמע, כי זה שמנה, זה לא שמנח. שמנח, זה כשהיום דבר שהוא רודף, רודף אותו במקרא, אבל כשזה שבנה, אתה מבטא אותו. שמע ישראל, ישראל אתה אומר, לא אומר ישראל, הסין שהיא בשבה זה שבנה, אבל כשאתה אומר שמע, שמע אתה אומר זה בשמנה, שמבטא אותו. בכל דבריך, דבריך, לא דברך, גם זה טעות. וכשאתם אותם לראות עליכם, יש הרבה חזנים ואני שומע אותם, אומרים כשאתם אותם לראות על ידיכם. אם ככה צריך להיות תפנים בשני הידיים. ידיכם, ידיכם זה פירושו שניים. אז צריך להיות תפנים בידיים צבעים בסימון. זה טעות, זה משבש את הפסוק, משבש את המצווה. וכשאתם לראות על ידיכם, ידיכם יד אחת. לכן צריך להעיר, אם שומעים איזה חזן שמי אומר נכון, צריך להעיר לו, אתה אמרת ידיכם, זה טעות, תגיד ידיכם. כדי שיתקן את המעבד. ואדם צריך להיות שומע לעצה חכם, שומע שמעירים לו, צריך להתקן. קורא בספר תורה, ואנשים משיבים לו, הוא עשה טעות, חייב לחזור. לא יעקש בשביל שהוא מתעב, הוא מתבייש שיחזור עוד פעם על זה. מה זה? בלי מצב שאתה טעית, תגיד את הדברים כביתן. אלא אם כן הוא יודע בבירור שזה שבא להשיב לו, הוא לא יודע. אז הוא טוב, לא ישמע לו. אבל כשבאמת הוא יודע לאמת צריך להיות. קראת לנו נכון, תחזור, מה יש לזה? זה בושה? וכל אדם מעלו לשגיאות, שגיאות מיידים. הבושה היא כשהוא יודע שהוא טועה ולא חוזר בו, זה הבושה. אבל כשהוא לא חוזר בו, חוזר בו, מה יש בזה? לכן לפעמים משיבים לחזן לדבר, צריך שהחזן יקשיב. אם הוא יודע באמת הם צודקים, חייב לחזור על זה.
איך ידע
כבוד הצורת הפועלים,
איך ידע
כבוד הדקטור? אז בכלל כמה שיכול, בודק אדם על מקום שלא מגעת. אם הוא ידע פחות או יותר, חייב אדם לעשות כמידת יכולתו. זהו. אז צריך שידע בדיוק איך אומרים שבע, איך אומרים, כמו שאומר כשאומר הרמב״ם, לא ירפא החזק ולא יחזק הרפא, מקום שיש דגש, איך אומר לך דגש. למשל, והיו את הדברים האלה שאנחנו צריכים גם על דבריך. אתה מדבר בחור ואומר, הדברים שאמרתי, הדברים שאמרתי, זה הדברים, זה לא כלום, זה לא נכון, זה לא מדויק. זאת אומרת, הדברים, יש דגש, בתוך הדלת יש דגש. אבל זה היו הדברים האלה. אז כמו שאתה מדבר בשפת הרחוב, אתה מדבר בתוך התורה, זה בקראת שמה, ובדים בכל הדברים כולם. שם יראו לכם פן יוצא לבכם, יש שם המעמיד בשיר, שם יראו לכם פן יוצא לבכם. וקשרתם אותם לראות על ידכם, והיו לו תותפות בין עיניכם. למען תזכרו, אזי נבטא אותו טוב. בכלל זה אתם את כל הדברים, כדי שלא ידמה גם כן למשהו אחר. אפילו בדמיון. כתוב שם אדמה, נבוא למכם ולכם עשה אדמה, השם נשבע, השם לאבותיכם לתת להם. אם לא נשבע, חס ושלום, נגיד נשבע ככה, נשבע השם, חס ושלום, שהוא לקחו אותו בשבי. זה כופר זה נפש אמור. והוא לא מתכוון לכפור, אבל המדים שלו משתמעים לא בסדר. לכן צריך את העין לעשות אותה חזקה, השם נשבע, השם לאבותיכם לתת להם. כדי שבטא אותה יפה. בכלל זה הדרך, כל מקומות שיש חשש, שיזמין למשהו אחר, צריך לבטא אותה על בוריה. ומקיים אמונתו בלי שני עפר, בתפילה. אז אם מהרים, מקיים אמונתו לשני עפר. מה זה שני עפר? שני עפר, שניים של עפר. בלי שני עפר, שהם ישנים, אלו ישני עפר. אלה המתים, שהם ישני עפר. הכיסו וראינו שוכני עפר, אלוהים. אז לכן מקיים אמונתו בלי שני עפר. ולכן זה הדרך, בכל מקום הכל, צריך לדעת, הוא מהר לרע עולנו גאולה של מה למען שמך, לרע עולנו. אחד אומר, לגוע עלינו, מהר לגוע עלינו, פירושו יביא את הגואל שלנו, ימהר אותו, כל אחד מהר, לא ככה פירוש, הוא מהר לרע עולנו, תגאל אותנו, זה הפירוש. בכמה דברים, כמה משפטים יש, אם אדם לא מדויק בהם, אז משנה את המשמעות גם כשל המדים, צריך לדקדק בהם. אז גם בקראת שמה, בפרט בקראת שמה, שכתוב שמה, ולמדתם אותם, אמרו בגמרא, שיהיה למודך תם. תנא רב עובדיה כמידי רבה, ולמדתם אותם, שיהיה למודך תם. ענה רבה בתרי כגון, בכל לבביך. וכאן זה הדרך, בכל לבביכם. הלמד, שני התיבות, סוף של התיבה הראשונה, והתחלת התיבה השנייה, אותו דבר, אז יש פחד שאחת מהם תעלם. אז לכן צריך לבטות אותה לאט לאט, במיתון, בכל לבביך, אתה אומר כך, בכל לבביכם, בכלל זה הדרך, חס ושלום, ועבדתם מהרה, מם, אז צריך לבטא את שני הממים באופן נפרד. אם לא קראתם מהרה, אז מם אחת עלך, עפה. בכל לבביכם, אז למה מזחת עפה. צריך לבטא את זה ככה, כשיגיע למקומות כאלה, קצת יעיץ את עצמו. בתי זה ככה, כשיגיע למקומות כאלה, קצת יעיץ את עצמו, כשהוא ממהר, כתוב, אני אמרתי בחוזי, כל האדם כזה, כשהוא מנחפז וממהר, אז הוא מוכרח לזה, מוכרח לטעות, מוכרח להגיד לא נכון, כשהוא אומר את זה לאט לאט, מתון, אז הוא ידע בדיוק, אחרי כתוב, כל הקורא קראת שמע, מדקדק באותיותיה, מצננים לו גהנם, שנאמר, בפרס שדי, מלאכים בה, תשליג בתלמוד. ואל תקרא בפרש, אלא בפרש. בפרש שדאי, שדאי זה קראת שמע, זה כינוי ששדאי. למה? בגלל שכל הקורא קראת שמע בלא תפילין, מעיד איזו שקר בעצמו. שהוא אומר לו קשרתם, והוא לא קושר תפילין, כמו שאומר שקר. התפילין כתוב בהם שם שדאי. שין בבית, דלת אחורנית, ודמות בתפילין של יד. אז זה נחק שאומר, לכן קראת שמע מכונה בשם שדאי. בפרש שדאי, אתה קורא קראת שמע, אתה מפרש כל מילה ומילה. מלאכים בה, התורה שהיא מלאכים בה, בין מלאכים לברכו, תשלג בתלמון, כוח התורה, קדושת התורה, היא עושה תשלג בתלמון, תלמון זה גיהנם, תלמוות, זה תלמון, תשלג בתלמון, תלמוות זה אש, אש של גיהנם, אש שלנו, אחד משישים של אש, של גיהנם, אז מסכן האש הזה הוא נשמה נשרף, אז תשלג בתלמון, מצננים לו את גיהנם. אז מה, אם הוא צדיק, הוא הולך לגיהנם, הוא לא הולך לגיהנם, הוא הולך לגן עדן. לפעמים יש כמה נשמות שהם חטאו מסכנים, בגיהנם, אבל הם קשורים עם הנשמה שלו, אף אחד לא יודע מה, מה כן, מה לא. וזה לא תלוי רק בקרובי משפחה רגילים שלנו. יש אדם שהנשמה שלו קרובה אליו, והוא לא חייב ברגע שהוציאו אותו מגיהנם. האיש הזה ישדים מסכן את העונש שלו, הוא מחכה שיבוא אחד מהקרובים שלו ויוציא אותו מגיהנם, אם זה צורך גן עדן. אז הוא צריך לעבור דרך גיהנם, כדי להוציא את הבן אדם הזה. אז מסכן עבור דרך גיהנם, שם אוי ואבוי, איזה אש שמה, אש והאבת של הבת. אז מה עושים בשמיים? האיש הזה מסכן קורא קריאת שמע בכוונה, דעת לאט, תקף, עושים לו מזוג אוויר, תקף, מקררים את המקום ההוא, כדי שכשיעבור, לא יפגע, כי תלך למה אש, לא תתקרב, ולהבה לא תברך. זה פירוש, מסתננים לו גיהנם. לא מדברים רק על איזשהו רשע, חס ושלום, אם הוא רשע מגיע לו גיהנם, שמיים שורפים אותו. וכמה רשע מה לתייג שמה, אז יעשו לו מזוג אוויר, עשו לו, בשביל שהוא קרא קריאת שמע, ומעשה עבירות, אז עבירות. אלא לדברים באדם שהוא לא חטא, ואדם הוא ברוך השם בשמיים. הוא עשה חזר בתשובה לפני מותו גם כן, חרף אדם, כמו שעשה כל מיני עבירות בחיים שלו. אם שעה אחת לפני מותו התוודע ואמר באמת קריאת שמע בכוונה, ואמר בדוי, בבכיות ובדמעות, ומתחרט על מה שעשה, הוא לא זוכר בדיוק כל מה שהוא עשה, אבל הוא אומר בכל כללי, הוא אומר את זה בדוי. אז זה מתקבל תפילתו, אין לך אדם שאין, שלוש עד דקה, עד הפלוחה של נפש. אין לך אדם שחזר בתשובה ולא מתקבל את תשובתו לפני הקדוש ברוך הוא. כמה חסדים היו יכולים לעשות עם אלה מסכנים שנמצאים בבתי החולים. עם ראש השלטון רשע, השלטון שלנו רשעים. המנהלים שם רשעים, לא נותנים פשוט כניסה לכל אחד ואחד. אם היה אפשר, היו יכולים ממש להחיית נפשות. אלה מסכנים שהם כל החיים שלהם חיים. חיו איזה חיים שבהם. אם היה אפשר, היו יכולים כמה אנשים יראי שמיים, הולכים שמה, ומדברים כל אחד ואחד בנותן. בין בין קרובי משפחה שלו, בין בין ידידים, בין בין מכירים, בין סתם אנשים זרים. באים אצלם ואומר לו חביבי, עכשיו אתה הולך לחיי העולם הבא. תחזור לך, תחזור בתשובה שלמה. כתוב שם נעוך, זה לא אנחנו אומרים בדעתנו. אומרים באותה שעה דברי כיבושים, דברי מוסר. חיית את החיים שלך, מה שהיה היה, אתה מקווה עליך לחזור בתשובה שלמה. ואתה אומר בידוי, ולא שאתה יעבדו את זה, מה שאתה מת, יהיה עצמם שתחיה. מה, יש הרבה אנשים עשו בידוי, אחר כך בסוף קמו. אז עושה את זה, לא עושה את הכלום. זאת אומרת, בידוי יחד איתי, אומר לו במילה במילה, והוא אומר זה בבחיור, במחאות. זה ממש מחיל לעולם הבא, אין לך אדם שיחזור בתשובה כמו האיש הזה. אבל יש את טוב רשע, יש להם כל מיני הנהגות בתחולים, לא משאים לכל אחד ואחד. אם זה למשל סמוך למטרתו, סמוך בבית שלו, זה הרי לחייר, יכולים להיכנס אליו ולדבר עד לבו, תגידו חס ושלום, אנחנו לא אומרים חייר וחס שאתה הולך להיפטר מן העולם. יכול להיות שתחיה בעזרת השם, שתהיה לך חיים ארוכים, אבל סחוש, מי יודע, אדם לא יודע את עצמו. בואו ונחזור בתשובה, יאמר עמו, יקרא עמו אחד, זה דיון, יאמר לו כל הדברים האלה, וזה מזכה אותו ממש, מניח אותו ישר לגן עדן. תציל אותו בגיהנם, תציל אותו מכל מיני צרות, הרי הדבר עומד סביבת תשובה. מי יכול לומר זה כתיב להבין שאני לא חטאתי בכל החיים שלי? אין צדיק אשר עשה טוב ולא יחטא. ובגלל אמר בדיוק סמוך לפטירתו, אז גמרנו, מסכן בן אדם הזה. יענישו אותו בשביל אותו אחי כמו עשה. עשה בדיוק, גמר. מחלים במשלם כל העולם המצב. אין דבר עומד סביבת תשובה. אם כן לכם כמה שזה היה חשוב, שכדי יסעו פנים, נגידו שמת אחרים דעתו עליו, שמת ויעבור, בואו, תגידו סמוך, תראו, 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 מי יודע, לא יודע עליו את עצו, ומה יש, תגידו עוד פעם חכה בידוי, אם אחר כך חי עוד כמה ימים, זה לא יודע עוד פעם, יגידו, מה יש, הבידוי מבנית בני אדם, לא יפך, מה היה אותו, כל יום צריך לעשות בו את חזור לתשובה, אנחנו אומרים בידוי בכל יום, מה יש בזה, אז אמרת בידוי, אמרת אותו בידי נשבע באמת כמו שצריך, והעולם הזה מגזרים אותו ממש הולך לחיי גן עדן. אלא מה? מה שאמרתי, יכול להיות שאיזה נשמות קשורות בו, מצפים לגואל, שיעבור דרך גיהנם ויציל אותם, ויציל אותם יחד איתם, יחד איתו. אז זהו לכן העם נאמר, מי שקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה, אז לכן מתעניינים לו גיהנם, בשעה שהוא עובר דרך גיהנם כדי להציל את הנפשות האלה, אז בשמיים מקרבים את זה כדי שלא יסבול מהחום הטבעי שיש בגיהנם. הגמרא אומרת, חמי תבריה, שהם עוברים על דרך גיהנם, לכן יש בהם ריח לא טוב. שם לא רק האש, אש כזאת שיש בה ריח נורא, צורם את האוזן. אז לכן משהו את זה כמו שאנחנו אומרים, תשתק בתלמוד, תן את הרי לא גיהנם. אז זה חשוב כל כך שאדם יקרא קריאת שמע, יקרא אותה בדקדוקי המילים, יודע מה אתה מוצא בטעמיה, בדקדוקיה, כדי מה שצריך. ואז בעצם שם גם כן, כמו שאמרנו, אני שחרר אותו פרוטט בעולם הזה, כן, כן, את העולם הבא. זה שכתוב בפרש שדאי, אל תקרא בפרש, אלא בפרש, בפרש כל מילה ומילה. שדאי זה קריאת שמע. מלאכים בה, התורה שהיא מלאכים בה, מלאכים ומלאכים, תשבש בתלמוד, כוח התורה, זכות התורה, תגן עליו, שיקרנו לו את גהנם. לכן כתוב גם כן בגמרא, מסכת ברכות דף כ"ח, כשחדר רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה נשיא של ישראל, הוא מלך תקף אחרי החורבן בית שני, הוא היה בזמן החורבן, ומלך על ישראל, תקף אחרי החורבן, היה ראש ישיבה, ועשה הרבה למען התורה. הוא זכה לפני שיחרב הבית, התראה עם אספסיאנוס, זה הצורר הרשע, עדיף של קיסון. אז הוא התראה אותו, הוא עשה תחבולה שיוציאו אותו מהעיר, את הנצורה, במצור. ושם היו גם כן חמים אחד בשני. בן אחותו של יוחנן בן זכאי, היה אחד שהיה ראש הכנופיה, שהיו חמים אחד בשני, אחד בשני. ואלה הבריונים, הגמרא קוראה אותם בריונים, אלה הבריונים לא נתנו לאף אחד שיצא גם כן, שימסור שודות שלהם לאויב, והעם היה קצת אדיש, פני שאמרו מה, נשאר במצור, היו שם שלושה עשירים, אחד קראו לו כלבה סבוע, זה חמיב של בעקיבא, מכלבה סבוע, מה זה קוראים אותו כלבה סבוע? אפילו אדם נכנס לבית שלו, היה לו בית הכנסת אורחים, אפילו היה רעיל כקרב, עושים משם הסבע. אחי קראו אותו בקבע סבוע. היה עשיר גדול, מיליונר, והיה לו הכנסת אורחים. וכל מי שרוצה יאכל וישתה על חשבונו. לא היה מקבל מנה פירוטה. זה קבע סבוע. השני היה נקדימו בבריון, והשלישי היה בלתיסת הכסת. כך קראו, בלתיסת הכסת, שכל פעם שהיה הולך, היו לאיזה מקום, היו שוטחים לא שוטחים. לא ילך ככה על הרצפה. זה בושה. מעשיר גדול, מיליונר כזה, אז היו שוטחים לשטחים, השטיחו להם שטוח לעזרת המחנה, עשינו שטחים, ואחר כך באים מעניינים לוקחים את השטחים האלה. והוא היה הולך לצאת השטחים. זה בסיסת הכסת. שלושה אלה, כל אחד ואחד היה יכול לפרנס את ירושלים שבע שנים. ירושלים מוקפת במצור. ושלושתם היו עשירים ביחד. זה נותן עצים מהסקה, זה נותן מזון, זה נותן תבואה, זה נותן שמן. כל אחד ואחד יש לו התפקיד שלו, ויכולים לפרנס את ירושלים שבע שנים. אבל שישב האויב, יושב שם, יושב עשה מצור, תוספים עליו. יש לנו מחסנים, יש לנו הכל, יושב על הארץ, על המזון. אבל הבריונים לא נתנו את זה. אמרו, יש לכם להילחם באויב. אנחנו צריכים להילחם, לעשות מלחמה. והאנשים הנכבדים האלה, מה אכפת לכם? שישארו שם, לא? הם רוצים לגרש את האויב. היו ככה, כמו אנשים כאלה קנאים, טיפשים, בלי שכל, בלי דעת, ואלה מה עשו אלה? הלכו ושרפו את כל האוצרות של המזון, כדי שהעם יראו שאין להם מה לאכול, ומוכרחים ללכת להנחם. ככה כל אחד אחד, יש להם במזון, למה הם צריכים לעשות מלחמות? שמה יש להם? יש לו שנה, שנתיים, אחר כך ילכו. אבל הם רצו לעשות את המלחמה, להקדים את הדבר, ואנחנו שרפו את כל העצרות, כל התבואה, כל המזון, כל מה שהיה להם, כל שרף. והיו צריכים אנשים מסכנים, אני אומר, מה זה יכול, אני אומר, נשארו אנשים מהאויבים. אז אין להם ברירה, צריכים ללכת להכין בני האויב. כשראה צרתם צרה, וזו מתאים, אין לי צודק בה, שלח וקרא את בן אחותו, שהיה מראשי הבריונים, אז אני אומר, תראה, אתם, לא מספיק מה שאתם עושים כאן, תמצא לי לכל הפחות לצאת מהעיר הזאת. אבל לא, אי אפשר, יש חוק ואני לא יכול לעשות שום דבר. אז אמר לו, תראה, תעשה דבר בערמה. תן לי עצה שתוציא אותי בערמה, לא ככה בפומבי, פני שאתה אומר שיש לכם חוק. טוב, אז אמר לו, נעשה כך. הוא יעשה את עצמו שהוא חולה. ואחר כך יוציאו קול שבחרם הזכאי נפטר. הוא היה כבר זקן. שיוציאו קול שהוא כבר נפטר. ואחר כך יקחו אותו, ישימו אותו, התלמידים שלו, שהם נאמנים לו, לא יספרו את התשובות שלו, הוא עדיין הוא חי. ישימו על ידו איזה נזלה, איזה דבר שיש בו ריח לא טוב. יגידו שכבר כמה ימים הוא מת ולכן הוא הצליח, וזה לא כבוד, ובית הקברות היו בחוץ, חוץ ירושלים. אסור לקבור בתוך ירושלים. והיו מוציאים אותו, בסתר, בלילה, מוציאים אותו. ואחר כך תוציא כל שעה שהוא נפטר, הוא בנה את המילה ויסעו את הביתה שלו, את הערוב שלו, ולא נמוס הבחוץ, רק כשנלך למרח משם, וזוק. זה היה תחבורה שעסק. וכך היה. הגיעו למשמר, אז תקף מיד, אומרים להם, מה יש פה? אומרים להם, זה הרב, נפטר, צריכים לקחת אותו לקבורה. אז אומרים להם, טוב, תפתחו, אנחנו עושים בעוד, מה שיש בתוך הארון. תן לו מצבי אישי, בפתוח את הארון של המת, להסתכל בערב הגדול הזה, טוב, אבל, טוב, נדחף אותו. נדחף אותו, נגידו, אמרו מהבנים, תראו, תרבם גם הם נושאים לפנים, לוחסים את הרב שלהם, אבל טוב, כן, ניקח את הסייף, נדקור בפנים, נראה אם באמת הוא מת. אבל מה עשיתם את הדברים? הגידו רבם בקרו, איך הגידו לך? מה הגידו לכם בגולים? מה נשאר עוד? אז עצמא ישו אותו בלעשרה, תלכו. הלכו, סירו אותו, ירד מהארון של הביתים, והם חזרו כל מה שבאו, כדי הם קברו אותו. אז הוא הלך, יצא עד שראה מקום המחנה של האויב, ונכנס, שם נפשו בכפו, סכנה. עמד לפני אספסיאנוס. התחיל למען, התחיל לדבר עם אספסיאנוס. אז אמר לו, למה עד עכשיו לא באת? אמר לו, לא באתי מפני שלא נתנו לי, כי שמה בריוני, לא נתנו. עשית עכשיו כל העורמה הזו כדי לבוא לקבל את פניך. אמר לו, שלום עליך אדוני המלך, אמר לו, מה אתה קורא אותי מלך? אני לא מלך. אני בסך הכל גנרל שבאתי לכבוש. למה אתה קורא אותי מלך? אמר לו, אני אומר לך בביטחון שאתה מלך. לא החליט לגמור את דיבורו, באו בסרו אותו שהמלך מת של רומא, והחליט כולה למנות אותו כמלך. ראה שדבריו נכונים, ככה ברוח הקודש, יודע את הדברים. אמר לו, טוב, תשאל ממני לפני שאני נפרד מכאן, מהחיילים, תשאל ממה אתה רוצה, אני אתן לך. אמר לו, אני לא רוצה ממך שום דבר, תן לי את יבני וחכמיה. עיר יבני, שמה הייתה מלאה חכמים. אל תיגע בהם לרעה. תשאירו שם את החכמים, תיגע בהם כלום. אלה לא נחמו בך, אלה הם דעתם שהם תצטרם רק מנוחה של רבי של מביא תורה וזה הכל. אמר לו, מובטח לך, אני מעמיד חיילים בסביבות יבני, אף אחד לא יגע בהם לרעה. הגמרא לא מצא חן בעיניה משהו עשה. היה צריך לומר, תן לי את בית המקדש, תנסה הפעם. והוא חשב, אם מבקש ממנו בקשה גדולה, לא יקיים, לא יוצא. אבל בשביל זה אני באתי להילחם. אלא לכן הוא מבקש ממנו בקשה צנועה. אבל הוא אמר, תן לי ברגז החכמים, הודות לו, נשארו חכמי ישראל בחיים. וכך היה, תקף מיד, אחרי שכבשו את ירושלים, הקיפו את העיר יבני החיילים של זה, לא נתנו לאף אחד לגוע בהם לרעה. זה עפיר בקשה צועית ולכן בזכאי. וכן וכך היה, במלאך עשו אותו נשיא, מילאו אותו לנשיא עליהם, והמשיך בתורה ברוך השם. ונשאר להם שיהיו רק התורה הזאת. כשהוא נהיה שם, אחר כך הוא ברוך השם עשה הרבה למען התורה. ולמנה נשיא שנים רבות מלאך, אחר כך נפטר לאחי העולם, בשעת חוליו אשר מת בו, נכנסו תלמידיו לבקר התורה, הוא בוכה. רבנו, בן ישראל, עמוד אלוני, פטיש החזק, אתה בוכה? על מה אתה בוכה? אמר, יש שתי דרכים לפניי, אחד מובילה לגן עדן, אחד מובילה לגיהנם, ואני לא יודע באיזה דרך יכול לי. לכן אני בוכה. הוא מתנצל למה הוא בוכה. זה כבר שכולם אומרים, רבי חיים הזכאי היה על דעתו, קחו אותו לגיהנם, אחרי כל הפעולות של התורה שהוא עשה. יעמיד את התורה בישראל, הוא אומר שני דרכים לפניי, אחד גיהנם, אחד גן עדן, תחשוב שהוא ילך לגיהנם, פרשו רבנו הארי פירש, כוונתו הייתה, כמו שאמרתי, שיוליך אותו דרך גיהנם, לא חלילה שיקחו אותו לגיהנם, חס ושלום. אני אומר שיש דרכים, יש אנשים צדיקים שאין נשמות שקשורות בהם, ומבינים את זה מהשאר, גן עדן. אבל יש בידם שכמו שאמרתי, יש נשמות שקשורות בו, ולכן הוא צריך ללכת לעבור דרך גיהנם כדי שיכול להציל את הנשמות האלה ולהוציא אותן משם. כן, הוא לא ידע איזה דרכים, גם זה היה כואב לו, היה פוחד, אני הולך דרך גיהנם. נכון, לא הולך עצמו גיהנם, אבל הדרך הוא איום ונורא. גם לראות את הצער של הרשעים שנמצאים בגיהנם וששורפים אותם. עצם הצער הזה זה איום ונורא. לכן אמר להם, מה זה אני בוחר? לא יודע באיזה דרך אני אלך. ואחר כך בסוף בבית, תקף ומיד, כשהוא גמר לדבר איתה, אמר, תפנו מקום להזכיהו מלך יהודה, שבא לקבל אותו. מה הזכיהו מלך יהודה? לא היה מלך שהרגיש תורה ויצאה כמו הזכיהו מלך יהודה, שבדקו בדם ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק או תינוקת שלא בקיאים בדיני טומאה וטהרה. כל כך הרגיש תורה בישראל. ו... בזמן שעמית עולה בישראל בחבר זכאי, באה אותה נשמה קדושה של חזקיה מן השודה לחזק אותו כדי לקחת אתנו יחד איתו, יצא לקבל את בניו. זה כמו שיש בגמרא, כשעתינה נפיק בחייה כמתיד ומצריס למתיתה כבתי. חכם הרבה היה אומר, הייתה איזו בלטה שאמר אתה רבי חייה. היה הרי הרבה קושיות. באנו ותרס רבה, ותרס את הקושיות האלה כולם, פרח בהם, תרס את הקושיות. אמר, בזכות זה שאני תרסתי את הבלטה הזאת של רבי חייה, כשאני מפטר אחרי 120 שנה, יבוא רבי חייה לקבל את פניי, שאני נשארתי את הבלטה הזאת כדבריו. כזאת אומרת, גם כחזקיה מלך יהודה, הוא עשה הרבה למען התורה. הוא בא לקבל את פניו של רבי חייה מזכאי. אומרים, הגאון יעבץ נלחם מלחמה עזה ברבי יונתן העפשית לפני בערך יותר מ-200 שנה. תפקוף יהודה א' כבר 230 שנה, והייתה מלחמה עזה לגיהם, כי הגאון יעבץ היה צדיק וישר, אבל הוא חשד ברבי יונתן העפשית. על זה הם ממשילים בעלי ראשון הרע, חשד בו שהוא שייך לאנשי של בית הצבי. של בית הצבי זה שהתיימר להיות המשיח, ואחר כך בסוף הלך והגיז דתו, קראו אותו מוסטפא, קראו אותו אחר כך. כן, ו18,000 יהודים נמשכו אחריו ונצמאו והלכו לעבוד. הלכו ונעשו כולם מוסלמים, נעשו אחר כך. ונוסר גם הוא עצרים. אז לכן כל מי שהיה חשוד בעיניו, שהוא מתלמידיו או הולך בשיטתו של בית הצבי, היה רודף אותו עד חמה. הוא היה קנאי בן קנאי, הגאון יעבץ. יעבץ ראשי תיבות יעקב, עמדין ברבי צבי, בנו של חכם צבי. הוא היה גאון, זה יעבץ, חבר הרבה ספרים. יש לו שאלת תשובות, שאלת יעבץ, יש לו מורה וקציעה, יש לו עוד המון ספרים שחבר. ובכן, הוא חשד, למה חשד? הרב הזה רבי יותר להם שהיא תהיה נותן כנעים. כותב כנעים, למי שיש לו חודני, או כל מיני עלילים, עקרות, מישהי עקרה, מישהו זה, היה כותב קנאים. והוא קבל את השמות שצריך לכתוב אותם בתוך הקמיע, קבל מרבותיו. אז פתחו אחריו, הוא נתן את הקנאים, פתחו לראות מה כתוב בקמיע, הביאו את השם בעלי הראשון הרע, הביאו לו את הקמיע לרביותן הנפשית, והוא תרגם לזה, זה ראשי תיבות של בית הצבי, וזה גמטריה של בית הצבי, וכאן זה הדרך. מצא כל מיני גמטריות, מצא אסמכתאות כרגליים לדבר חצי שנים, כאילו הוא כותב בשם הקמעים את שמו של בית הצבי. ולכן התחיל לחשוב בו שהוא אנשי של בית הצבי, ורצה להילחם בו. הוא כבר היה הרב הראשי והבית דין, שם בעיר אלטונה, המבורג, שם המקום, קהילה של גרמניה. והוא לא גר שם, הגאון יעבץ. אז לכן אמר שאסור לשמוע לו, אסור לשמוע לתורתו, למה הוא חסו שלום השם של בית הצבי. והוא באמת היה צדיק וישר לנו עסק חסו שלום של בית הצבי. אחר כך הוא שמע שמדברים עליו ככה, אז עמד בדרשה שלו, ונשבע, אמר, יהי רצון שיהיה בחרב גדול בעולם הזה, בעולם הבא, משום שייך לשם בית הצבי. כדי חשב על זה שהוא יישבע, אז הוא ישקוט, אבל לא, הוא המשיך. לחשוד בו, אמר זה עשה לעני הרואים, כך וכך, חשבות. והייתה מלחמה עזה ביניהם. חלק מהגאונים נחלקו באירופה, נחלקו לשתי מחנות. חלק תמכו בגאון רבי יונתן, רובם ככונן תמכו ברבי יונתן, כי יונתן היה באמת גאון וצדיק וחסיד וענק, וחלק המשיכו אחרי הגאון יעבץ. והייתה מלחמה עזה ביניהם. הגאון הרב חידה היה צריך ללכת באותו הזמן לאירופה בשביל שליחות שלו לארץ ישראל. אבל כששמע שנעשה את כל המדינות כולם נעשו כמדורת אש, אז סיבוב לא הלך לאירופה בכלל. ויותר על הכסף שלהם ויותר על הכל, כדי שיכניסו אותו בתוך המערבורת של המחלוקת הזאת. אז הרב אבי נתן שלו נרדף על ידי כך. ממילא ירד חנו איפה גאון וצדיק ודרשן עצום, ומתנים בו דופי שהוא חסר שם של בית הצבי. אז הוא מלא, ירד אחים שלו, ירד המשמעת שצריך לשמוע. זה נעשה בזה הרבה דברים לא טובים. אבל הוא הייתה כזה עכשיו לשם שמיים, וזה הגאון יעבץ. הרי שנפטר בו יונתן, הוא נפטר תפקוף כ"ד בערך. אבל הוא הולך ימים אחריו. בשנת תפקוף למד א' נפטר הגאון יעבץ. אז בשעת פטירתו, אז התחיל לומר להם, קדוש ברוך הוא יעיד עליי שכל מה שעשיתי למינו נתן, עשיתי רק לשם שמיים. והנה פתאום אומר ברוך הבא אבא, בא לקבל את נשמתו, אבי וגאון חכם צבי, ברוך הבא אבא, התרומם מהמתה כדי לקבל פני אביו. פתאום אחר כך אומר ברוך הבא גאון רבי יונתן האפשית. כולם שומעים שאומר ברוך הבא בשעת פטירתו, הוא נלחם לו. אמרו רבותינו, עבדו רבנה של אמה, עשו חכמים שלנו, וקברו אותם קבר על יד קבר. הדין שאנחנו רצו לקבור שני אנשים שצבעו את זה בחיים שלהם, רצו לקבור אותם יחד, כי גם אחרי פטירתם יהיה להם צער. אבל כאן קברו אותם זה את זה, אמרו החכמים עשו ביניהם שלום, גמרנו. זהו, כן, זאת אומרת, גם בצדיקים האלה, תראה מה, ברוך הבא רבי נתן, הוא ראה את נשמתו של רבי נתן לפני שהוא התפטר. שבא נאמר לקבל את פניו, כפי שעשה הרבה למען התורה, גם לגאון יעבד, בספרים שלו הפיץ אותם בדקת הרבים. לא רק מלוק שיער הספרים שהזכרתי, יש לו ספר מגדל עוז, יש לו דינים שחבר, דינים של הגאון יעבד. הוא הוציא ספר סידור, וכתב שם הרבה דינים. שבלעדה לא מצאו את ידיהם ותגליהם. היו כמה דברים פסיטונים, והוא בערב. זאת אומרת, היה גאון שעשה כל ימיו בתורה. אבל זה היה מחלוקת שלהם, הייתה רק מהנקודה אחת, זה היה. ושניהם כמה הייתה מאנשים שמיים. כל ביותן היו שישר, צדיק וישר. אומר, הגאון רבי אליעזר מווילנה, וביותן היו שישר, צדיק גמור, שלא היה בשום דבר. אבל הוא היה גלגול נשמה של יהונתן בן גרשון, בנו של משה רבנו. כשעה שנולד גרשון, היו שני בנים, אחד גרשון, כי אמר גרעיתי בעצמך, ושם אחד אליעזר, כי לא היה עזיב בעזיב עצמי מחרף פרעה. משה מסכן נעלת, בשעה שהיה ישר אצל יתרו, חמים, יתרו היה עבוד עבוד עזרה. אפילו שחזר בתשובה, נשאר בו שורש עבוד עזרה. אז תנא אמו תנאי, אני נותן לך ציפורה לאישה, בתנאי שהבן הראשון יהיה לעבוד עזרה, הבן השני תעשו לו מה שאתה רוצה. זה היה הבן הראשון, גרשון. אבל גרשון לא עבד לשמוע ליתרו. ילך לעבוד עבוד עזרה. אבל הבן שלו, יהונתן, מתקיים בו מה שאמר סבא שלו, כלומר יתרו, ולכן הוא נטע חד, והיה קומה לעבוד עזרה. שנים רבות, ואירי שנים הרבה. ושנים רבות היה קומה של עבוד עזרה. היה קומה של דן, שבט דן, היה להם עבוד עזרה. פסל בניחה שעבר יחד איתם, והוא היה קומה לעבוד עזרה. כתוב שם בגמרא שהוא הריש את זה הרבה, בבבא בתרא קופיוד, שם ראשי גם כמביא את אגדת רבותינו, שהיה עובד עבוד עזרה. זה יהונתן בן גרשון בן משה. וזה יהונתן חזר בגלגול של יהונתן האפשיס. ולכן מסכן נחשד עד לא חמאס וכפו. כיוון שהנשמה היא לא תוקנה, הייתה מסכנה מגולגלת מקום למקום, מקום למקום, שנים רבות, מאות שנים, אלפי שנים, עד שהתגלגלה ביונתן. הסבל שצבר חפר על כל מה שנעשה בגלגול הקודם. זה מה שהיה הסבל ביונתן. אבל הוא בעצמו היה צדיק וישר. תורתו, תורת אמת הייתה בפיהו. היה לו ספר אורים ותומים על חושן משפט. איזה חריפות, איזה חוכמה, איזה תמונה. הוא ממש הושיע את ישראל בחוכמתו. היה נסתר לו שני מלאכים, המלאכים עושים לו כבוד גדול. היו משתאים לשם חוכמתו. בגיל 18 נבחר להיות רב גם בגיל של פראג. חכמי ישראל, בזה שלה לא בוחרים בגיל צעיר כזה, רב גם בגיל. אבל כיוון שהיה חכם כל כך גדול, שמו אותו. והמלאכים של גויים יודעים. עם ישראל בוחרים רב גדול שיהיה עד בדין, לא היה פה 50 שנה, 60 שנה. זה לא היה פצוציק קטן, בקוסי יש לו זקן, זקן קטן, אז אם אותו כבר רב ראשי ועד בדין. אז שאל עשה, מה זה? לא נשאר לכם אחרים, קח אתם את הצעיר הזה. אמר אדוני, אז תסתכל בקנקן, אלא אדוני שיש בו. נבוא אליך פעם אחת, נבוא לעשות דברי תורה ותראה מה הוא. טוב, בסדר, אני מאמין לו את זה. המלך היה פקח, נביא אותו. בפגישה הראשונה כבר מלא חוכמה, מלא תמונה, לא רק מרים יד תורה, היה בקי גדול, חכם גדול. והשם השתבח שמו גם כן היה עושה ניסים על ידו, ונתן לרשות, וכל יום היה צנזורה חזקה, שהסוד על פי סלמוד. למה יש הרבה דברים נגד אומות העולם, נגד הנוצרים, והכומרים כולם היו המייעצים של המלך. ואחרי המלך מנע להדפיס את הספרים, את הש"ס. תלמוד היו מוצאים אצל אף אחד בעולם. הגאונה פה בודדת, גאונה שם בודדת, והגאון זה גאונתן שמסובס עולה בישראל. היה לו בית מדרש שכל התלמידי החכמים הכי גדולים למדו לשקול מים על ידו. אבל איך הם מדברים? מדוע בעל פה? היה צריך לעשות מהם את הספרים שלהם. מסכת ברכות, מסכת שבת, כל מיני מסכת כולם. אז הוא הלך אצל המלך, הוא בקש ממנו רשות להדפיס. תחזר, השטן אשר עמדו בסופנו, היה כומר, היועץ של המלך, אמר לו, לא אדוני, אל תרשה לו, זה נגד הדת שלנו. ולמלך היה פיקח, אמר לו, הוא אומר לך שתלמוד בתלמוד שלהם. הוא לא מצא לו, אתה רוצה להמשיך בברית החדשה שלך. הוא רוצה בשביל היהודים שלו, מה אתה רוצה, מה אתה נמאס בעיינים? היה מלך קצת ליברלי, קצת דמוקרטי. אני אומר לו, אבל אין שום דבר בתלמיד שלהם, רק חסו שלו שטויות, יש שום דבר. אמר לו, אבל מה אתה יודע בתלמיד שלו שאתה אומר שיש שטויות? אמר, למשל, אני אגיד לך מה קראתי שבוע שעבר. שבוע שעבר קראתי בתלמיד שלכם באגדות, כתוב, מי שראה בחנון, כתוב במרד וברכות, דף מ"ה, מי שראה בחנון כדורה, אז יצפה לשלום. מה אני כדורה לשלום? אמרו פסוק, שפוט אסיר שלום, השם ישפוט לנו שלום, מצאו איזה פסוקים. אבל אני שואל, מה הדיון, מה חברי כדורה, מה שיהיה בשלום? אמרנו עכשיו, אני לא יודעת את השאלה שאתה רוצה לשאול. אבל בואו להסביר לך כמה שזה פשוט. אתה יודע שיש מלחמה בין האש לבין המים? אמרנו, כן, כולם יודעים. האש והמים לא יכולים להיות יחד. אם אתה שופך מים על האש, או שאתה מכבה את האש, או שהמים מועטים והאש מרובה, שורפת את המים. שניהם ביחד אי אפשר. טוב, יפה מאוד, טוב שאתה יודע. אתה יודע, לוקחים כדרה, מלאים את המים, ושמים אותה על האש. המים נשארים והאש נשארת. מי עשה ביניהם שלום? הכדרה הזאת עשה ביניהם שלום. בלי כדרה לא יהיה שלום ביניהם. וכן לכן, הרי כדרה בחלום, מצפה לשלום, מה אתה רוצה? המלך, התשובה כל כך יפה, אמר, תן לי את הרישיון, תן לי את הרישיון. תקבע לנו מקום שאתה לא, איך תעשה את התלמוד כמה שאתה רוצה. הלך להסמיס את כל התלמוד, מי הגיש תורה לישראל, מה שעשה פה, עובר כל כך יפה. המלך היה אוהב אותו, מחבב אותו. וגם השמיים, חן וחבר ותן לי שם, ושים לך את התרחים וחסד. תקף אליהם, מוצא את התשובה כהלכה, על המקום, אני אעשה את התשובה כהלכה. טוב, אנחנו עברנו למעשיות, נחזור לפעמים שלנו. אז כותב מרן, על פי דברי המדרש כתוב, רבנו הקדוש צבא את מניו שלא יתעמו, לא יעשו שעודה של שבת ושחרית עד שיקראו שלהם מקרא וחתרגום. הקר שלהם מקרא וחתרגום צריך לקרוא אותה, כפי שכותבים במקובלים, ביום שישי. באמת, מצד הפשט, מצד חכמי הפשט, הפוסקים, סוברים, מזל כשמו בשנים פרשיותיו עם הציבור. במלחה של יום שבת, תתחילו לקרוא עכשיו למשל שבת שעבר, מה קראנו? פרשת בו. מאותה שעה זה נקרא שבוע פרשת בו, כל השבוע כולו רשאי לקרוא. מה היו קוראים? חלק, למשל, עד שני קוראים ביום ראשון בבוקר. עד שלישי קוראים ביום שני בבוקר. כל יום קוראים חתיכה, 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 ככה קוראים כל הפרשת. כי אין אסור שאדם יפסיק באמצע. כל יום זה שלב, 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 כי לא יכול לקרוא את כל הפרשה כולה בבת אחת, לוקח לו הרבה זמן. אז כל יום קורא מעט, כמו שאנחנו היום קוראים חוק לישראל, ככה היום קוראים, כל יום קוראים קטע קטן מהפרשה. זה נקרא שבוע משאיר פרשיותיו עם הציבור. למה כל אותו השבוע זה פרשת בו. ואם לא קרה בכל השבוע, יקרא בליל שבת. לא קרה בליל שבת, יקרא בבוקר. או לפני התפילה או אחר התפילה. העיקר שלא יסעו את שעודם שחרית בין אישי, כמה שניהם קרא וחתרגום. זה צבא רבנו הקדוש את בניו. כמובן, מדובר כפי זמנן, גם יום שבת הם מתפללים בלי תחמה, לא היה אף פעם היה קורה שמתפללים בלי תחמה, בפרט שיש מהתנאים שסוברים, אם אדם מתפלל אחרי תחמה לא יצא, צריך לא כאן להתפלל בלי תחמה, הלכה לא כך, אבל הם מדרדכים, כולם מתפללים עם בלי תחמה. אז קמים מוקדם, באים הביתה כבר גמרים את התפילה ולא מעריכים כל כך כמו שהיו מעריכים, היום עושים מבולעת בתפילה, עושים שחריש עם מנגינות, עולה שעד השמיים ועוזו בקעות, מסתובבים בכל העולם כולו, מה אפשר לעשות להם? אנשים היום אוהבים כיף אוהבים, אבל בכל זאת בעולם זה כיף מהר את התפילה, כמה זמן לוקח להם התפילה, הולכים הביתה, נגיד מגיעים הביתה בשבע, אז מה יש? תקרא כשאני אקרא לך תרגום, כמה אני אקח לך? חצי שעה? רק תשב, תעשה את הסעודה שלך. זה שהיה מסתובב אותם, תעשי את העבודה אחרי שתקע שלהם קרחת אלמום. היום מתחילים את התפילה בשבע, שבע ורבע, ואחר כך עד שיתפללו ועד שיגמרו בשעה עשר, שעה עשר ורבע, אם יש בר מצווה ויש חתן וכלה ופרט יוסף ופרט הנעיים, יאללה עושים להם כל מיני מנגינות, ואחר כך בשעת שעוזרים הביתה, עשר וחצי, מסכנים איזשהו בית, אנשי הבית, אשתו, בבניו הקטנים, מחכים שיבוא אבא שלהם, אני יכול ללכת לסבר ושיבוא להגיד להם קדוש שלכם ולכם לאכול. מה זה, כפור היום? לא כפור, לא לחשב, זה לאכול. אם כן, הוא אומר, חכו, חכו, שעשה שני מקרר וחתנו. תעשה זה חשמוכה הזאת, תעשה חשמוכה הזאת. אז זה לא נכון, נעשה דבר כזה. אז הוא לא קרא בזיקה שמו בדיעבד, אז יקרא, יעשה את הסעודה, ואחרי הסעודה יישב יקרא שני מקרר וחתנו. או שיקדים, יקרא את זה לפניכם, או שיקרא את זה החשבונה של האחרים. אדם שעושה להדל במצוות, כמו צדויו של ירדנו הקדוש, יעשה את זה באופן שלא יודע במישהו אחר. יעשה את זה החשבונות, כל מדל מצוות קוראות לחשבונות, לא חשבון משם אחרים. כמו שספרו על ביסי סלנטר, פעם אחת בלי שבת, הוא התארח ברוסיה את תלמידו, ביעקב קרפס כולו, היה עצוב גדול, מיליונר. והוא הולך להתארח אצלו. אז בלי שבת, הוא רואה, זה ביעקב קרפס, אמר, תשמע, אני מתארח אצלך על מנת שלא תחשי לי שום קשייה. מה שאני עושה, אל תחשי לי שום קשייה. אחר כך, משעה שאני נפרד ממך, אולי אני אתרס לך. אולי אתרס, אולי לא אתרס. אבל על מנת כן, אם לא, אני לא מתארח אצלך. יש לי הרבה אנשים שאירך את הריח שם, אבל לא אכשה עליך שום קושה, רק תבוא אצלי, זה קשר בין אישים וכו' וכו', התחלתי לו הרבה עד שישבתי מלכת לביתו. אז היה אחד הדברים, היו כמה דברים שהיו תמבוריים בעיניו. אחד מהם רואה, מביאים לו כזה גדול הזה שיש בו שתי ידיים, שתי ידות לאחת, כן, למה אני לא עושה את זה. יש פה סטי זכוכית, בצמצום בשביל הרביעית, רביעית מים. לפי הדין צריך לדעת מספיק רביעית מים. אז הוא לוקח, מצמצית, משופך, ככה, לאט לאט. כדי שהמים צריך לחסות את כל הידיים. וזה כל עשוי סמטן, כאילו אין מים בעולם, כאילו המים יעשה זהב. טוב, עשה ככה, כך בלילה, כך בבוקר, כך בשביל שלישית. והוא לא יכול להקשות שום דבר. כואב לו, תראה, יש כוס מים, יש מים בשבע. למה הרב ככה מסמצם? הגמרא כתוב, הרב חסדאו אומר, אמר משל דבר חכמי מלגה, ויאמרו לי בנו חכמי מלגה. אני שפכתי על מטרת ידיים, שפכתי הרבה מים על ידיים, ושאלה אני כשתמש בו נתן לי הרבה עושר. וסימן לדבר, מים, מלא ידינו וברכותיך. או ראשי תיבות ממש למתנות ידיך. טוב, זה ראשי תיבות מים. ואולי הוא מסמצם, לוקח כוס, עושה ככה, כאילו אומרים כל כך. אחר כך, אחרי זה, הוא מחר, כשהוא נפלא ממנו. תגיד לי, מדוע עשית דבר כזה? יש מים בשפע, יש לך כלי הגדול. לקחת את כוס בלבית, מה זה? מה זה פה? אמר, תשמע, אדם שעושה, שיהיה לו עושר, שעושה דו של מצווה, זה דו של מצווה, אין ספק. אבל אני אעשה זה החשבוני, החשבון של אחרים. ראיתי מאיפה יש לך את המים, לא כמו עכשיו שיש לנו דלת במזבח, כמו כל אחד ואחד פותח, תכף יוצא מים. אלא הייתה לו משרתת יהודייה מסכנה, היא הולכת גדולה מים מהבור, ונושאת את הפחים, ומביאה אותם, שמה אותם בכיור, שורכת אותם בכיור. על חשבונה של המשרתת היהודייה הזאת, אני אעשה ניתור של מצווה, אני אעשה מושא על חשבוני, לא על חשבונה, יבדי שופך הרבה מים, אז היא צריכה משכנה ללכת עוד פעם, לגרור עוד מים, להוציא מים מהבאר, לשאוב אותם, ולהביא אותם, ולשים אותם על כפיה, עד שתבוא ותשים אותם בתוך הכיור. זה אני אעשה. חידור מצווה על חשבונה, זה בשביל זה לא לקחתי רק בצמצום. מים במסורה, שככה אני לא אעשה חסידות, חשבון משהו אחר. זה אחד הדברים. כתוב שם עוד, טוב, זה נסיים את זה. בליל שבת, זה ביעקב קרפס זה, הוא יהיה בשמיים. היום, דבר ראשון, מביאים את הדגים. מביאים דגים, אוכלים מנה ראשונה, מתחילים. כי יש מירה שבת, אלה יש מירני, אומר, משיר לשיר, היה דם נקה בעל כל נעים. יחד כל המשפחה, שרים. גם לא אחרי איזה רבע שעה לשיר, יאללה, מנה שנייה. מביאים את המרק, אוכלים אותו, לפני המנה השלישית, יש גם כן עוד מנה שלישית, מנה רזעית, ברוך השם, יש עשיר, יש לה הרבה כסף. טוב, אז גם כן עושה עוד כמה שירים. בקיצור, הסעודה שלו, כל השבת, היא נמשכת שעתיים, שעתיים וחצי. הוא, רבי יוסף סלנט, אמר לו, כל מה שאני אמרת, בסדר, כמו כבודו בעל הבית. תקף מיד, רק עשה קידוש של הבדל מהר, גמר, שתו כולם, מהר, תקף מטילה, סעודה, כך כתוב שוחר. يلا عصير جاش زي ما هي ما هي صوت ما ك ما بس أحد هذا ما يش بخسر مطب حب الزور كخ كخ سيارات أستكن عشان تصير الخبر نو منال شو نال منال شو نال تكش مو دقيق كيف ما مريها رامس كرائب شو تقول اسمه هيل تو قبل ما يخرج دقيق دقيق ت ت ت ما ليش نيا ما ليش ما ليش ما ليش نيا ربنا ما ليش يصير تمر كير هك 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 فيش أزمان تو ليه ما ليش نيا تكش نيا شو شتاف تكش شو تكش يخرج ما ليش نيا هك دقيق ما ليش يصير ما ليش كمبوت أنا ما ليش ما ليش تو كل السعودية كلها مش خلاص حتيش عاب حتيش عاد ما جابون بخاطر مزور أخذت تشير ما شاء الله سوي تشير إنه مشو تأكسر أما لو أنا ما مخشى عليك ما تفتيت عافية حكك شي بدنا جدي تعمل لا ما أحسيت أنه بك زي نحن مواجين أحسيت زي لك دي شبات تبتو شبات من مخام كل شيخ من يرمان ما بلا سحر إلي أما لو تسمع تكرار تمشارية تلك تكرار ذا يمسكنا الشاء المناهي تا أولا بشي لبالسان شدها يعودون جدت العشير زي ولكن أنا مشكرة كده أزيلي خلوة تعرف مير أنين تب أنا مستحير شي طرحتي وتاخ بزيل شبات أسيلي وزي مهير مهير ولاي دو سبكت عصوتك مهير كمش تاريخ ولاي أني عمستي عليك مكست اللي حتيخ ربين وكل البركات يحلو عليك أسيت شبات كذي لو طعمتي بحكيم شدي لما ما ميش عشان أسمو تاب لو ديا كي ما هنت عشان المنازل تشتغل مسكنا كما يلدين كتنين אבל אתה נכנס שבא מוכרחה ללכת לעבוד בפיר העשיר הזה. אז אומרת, כל יום שבת, האדון הזה נכבד, סלח לי, הוא מעריך בשירים, בתשבחות, עד שגורים לסעודה, אני אומרת, ואחר כך צריך להרחות את הכלים, להכין אותם שמחר בבוקר, אם אפשר להכין אותם ככה מלוכלכים, אני עד שהולכת מהבית, יוצאת מפה בעשר בלילה, עשר, עשר וחצי, אני הולכת, הילדים שלי לא שמעו קידוש, לא שמעו שום דבר, יש לו בלי אוכל, ואני... אין לי ברירה, זה פרנסה שלי, מה אני יכול לעשות? לא יכול לומר לבעל הבית, אל תעשה כך. אתה עכשיו, באת השבת הזה, חצי שעה גמרו את האוכל, חצי שעה עשיתי את הכלים. בשמונה וחצי כבר הייתי בבית, עוד ברוך השם היו ערים. עשיתי להם קידוש, אכלו, שתו, שמחו, ברוך השם. פעם בשנה טעמנו טעם של שבת. זה, כן, אתה רואה שאתה קשר לי סליחה, אני מברך אותך כל הברכה שבת עולם. אתה שומע? תגיד שלי בשביל שבת, חשמוכה, לא חשמונה של האישה הזאת שהיא מסכנה עד מנה וזקוקה ללכת את הבית שלה תבין אותה, צריך לתשאין את החיירים לא היה אדם גדול שהסכים בעלילים של האדם לחברו כמו רבי סרסנת היה חושב ממש, אתה רעתה כמוך היה חושב מה אני במקומה של האישה הזאת הוא חכה ודרש רגע שהיא עד מנה ושיש לה ילדים ושהילדים שלה הולכים לישון בלי אוכל וכיוסי וזה זה ככה, כל אדם האדם שעושה מצווה, שעושה כל דבר יעשה בשיקול דעת, בהבנה
אחרי מה כשאומר, צריך לתקות את זה, ואני אתם שושה נאמר אני לא חפש מה אתם יכולים להגיד, אני לא יודע